אנחנו מעמוד קי"ז, דיברנו על יסודות של תפילות מסתורים. ולא שאנחנו אומרים את זה במילים, לא תמיד אנחנו יורים לעומקם. איפה למשל יש לנו דוגמה הרבה יותר קלילה, קלה יותר, בתפילות? שאנחנו מתפללים עליהם דברים, נניח תפילה על תלמוד תורה. אנחנו מבינים הערב למטורת תרע לבדל ולמטור תרע. אנחנו מציבים משאלות שאנחנו מתפללים להשגתה. איפה יש, אפילו לבדל יום יום, דברים שלא כל כך מתיישב על הסרט.
מיד תורת השם תימן מסיבת לבית.
אתה רואה זה בפרק אחד, מדברים גם על מצב הטבע וגם על, על המיוחדות שבתורה. זה מה שקורה. אז לכן ברכה אחת מדברת יוצר לאור וחותמת ביוצר המאור. בברכה השנייה, ברבה, ויש שם תלמוד תורה, וכי יוצא בזה גם בשוכבך, אתה מדבר על תמונה משנהיתים, מחלים את הזמנים, מדבר שוב על שינויים שחלים בטבע, וחותם מעריב על אבים ועבוד. חשני אבא כולם, אבא רבה, הבוקר במה ישראל, על כן בשוכבנו, כמובן נשיא הרבה חוקי, אתה נשאר, אני לא יודעת לנו תורה תכף. זאת אומרת, ואתה רואה למעשה חכמים פענחו את הנוסחה הרנוזה בשוכבך ובקומך, והם מצאו לזה את הסמכתא בפרק בתהילים, וכך הם בנו את זה. אז במסגרת הפענוח הזה של הנוסחה הזאת, הם אמרו רגע, יש איזו שירה של מלאכים, יש איזה, מקבלים את זה מזה, נותנים רשות דאבה הזה לזה, יש, למעשה יש שם הסתמכות על מה? על איזה גילוי נבואי. משותף בשני נביאים. ישעיהו ויחזקאל, ישעיהו ויחזקאל מספרים שהם ראו משהו הקשור לגילוי כבוד השם, והם שמעו שהם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. אז למעשה אנחנו לקחנו על סמך הגילוי הנבואי של ישעיהו ושל יחזקאל, ואמר, אוקיי, אז הם אומרים, אז זה מה שהם אומרים, הם מספרים. אז אנחנו קבלנו את זה, ויש לנו חיקוי של שירת המלאכים, מאוד מאוד פשוט, אנחנו הולכים בעקבות זה. אז אם אתה שומע שירת המלאכים, או אתה צריך לעשות מעמד, זה מה שאמרתי, זה שירת מסתורים מעודנת. אתה מבין, אתה מבין מה אנחנו מקבלים בין זה, אבל אתה צריך להתאמין בשביל להבין מה אתה אומר. במקרה שלפנינו, גם אנה בכוח היא תפילת מסתורים. הראיה אמרנו שהראשי תיבות שמופיעים בהקבלה לשורה, למעשה השורה רק מפענחת את הראשי תיבות. אבל הראשי תיבות האלה הם רומזים. נראה את השורה השנייה. השורה השנייה, אנחנו מכירים אותה. איפה אנחנו מכירים אותה? קבל רינת, הפשט אותה היא פשוט, קבל רינת עמך, התפילה של עם ישראל, סגבל אותה, ראינו נורא, תורמם אותנו, תתאר אותנו, וכולי וכולי. ואז מה קורה? מה קורה? מה קורה שם בפרשת תיבות? אנחנו מכירים אותו, ואיפה אנחנו מכירים אותו?
זה שם של
הקדוש ברוך הוא? עוד פעם? זה שם של הקדוש ברוך הוא? סליחה, השטן, שלא מסתדר עם המיון. אולי זה אחת מהפעולות שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל מאיפה אתה מכיר את הראשי תיבות? עוד פעם?
יום כיפור.
לא מדויק, אתה בסביבה.
גיאת שופר.
בפסוקים של גיאת שופר. אז בפסוקים של גיאת שופר, אתה אומר שבע פעמים לנצח צדק. עליי רבים דרוע השם בכל שופר. אבל שם יש פסוקים. קולי שמעת, זה אומר בכל העמדות, אתה בקיע שופר בעבר.
פעם בשנה מתפלל.
פעם בשנה מתפלל שופר?
כן.
גם אני עושה את זה. אבל אני עושה את זה קצת יותר שאני ממה שאתה עושה. אז שם גם יש הראש ברכה האמת, הרוב עבדך לטוב. פעם, פעם היו השיחות לפני תקיעת שופר על הדברים האלה. אבל זה היה לי פעם בכמה שנים. ניסיתי להגיד למה בחרו דווקא בפסוקים האלה. אפשר את הפסוק, הפסוקים הללו מהווים ראשי תיבות של המושג קרא שטן. אבל אתם רואים שקרא שטן יש לו עסק עם אם משהו, גם לא יודעים את הסוף של תקיעה שופר, ולמה תקיעה שופר,
לבלבל את השטן. לבלבל
את השטן. אהה, אז אתה רואה שהשטן נכנס לו באיזה מקום. אז באיזה מקום שהוא, הנה, אתה אומר את הפסוקים הללו מתוך ההלכה, שכשאתה אומר את זה טוב, הוא יכול לבלבל את השטן או משהו כגון זה. אז הנה לכם שקרא שטן, אתם כבר נפגשים עם זה גם כן באיזה דבר, שאתה מריח שיש לו איזה יסודות פנימיים ולמר. אוקיי, אבל באיזה התגברות אנחנו פעם נוספת אומרים על הבכוח, אולי זה יתזור לנו אור.
קבלת שבת.
שבת העומד.
קבלת שבת.
קבלת שבת.
הספרדים הוא גם לפני שינה.
אני גם רוצה להסכם את
זה. בלוויה או לא?
גם כן, כדי להציל את מותו מיוחות לאורות. אבל הרבה יותר שכיח בקבלת שבת. נו, איך בקבלת? אז מילא, במקור האלה שאתם אומרים, לוויות ובשיני, מה זה עושה? קבלת שבת, אתה ספרצון, אתה מבסוט, אתה היום טובי כזה. איך זה נמד בקבלת?
בגלל שני מנחים.
מעברים. עוד כבש אחד.
הסתה לברא?
מה?
הסתה לברא?
היא לא רק הסתה. איך נבנה קבלת שבת של המתבגרים? אני אומר שאני לא אשכנע לבנות. אצל הספרדים יש שם גם את מגבילים את פרק לא, במלך יום של הדין, אבל מגבילים את דבור התודה. ממה מורכבת קבלת שבת שלנו?
על כל יום יש משהו?
יופי, היא מורכבת משישה מזמורים. משישה מזמורים היא לכון רמנה, מתהילים צדיקי, עד תהילים צדיקי. המזמור השישי הוא אבל השם נהלי. למה? אז אני רוצה להגיד לכם באמת יש אפילו סידורים ששם זה כתוב בהנחיות, שכל אחד מהשיעור כנגד יום ימי המעשר. אז לפי השיטה שלא אומרים מזמור לתודה, אז אמרו חמישה מזמורים, צדיקי, צדיק ו', צדיק ז', צדיק ח', צדיק ט', והמזמור השישי הוא כ"ט. אבל השם נהלי. מה יש מיוחד מבחינה מספרית במזמור הזה?
18 פעמים...
יפה מאוד. 18 פעמים שם השם. ומה עוד? אם כל מספר?
כל.
ושבע פעמים כל. זאת אומרת, אם כניסת השבת אתה נפרד מתפילת העמידה של חול, יש לך מזמור שבו נפגשים שני דברים. תפילת עמידה של חול, אנחנו היום יש לנו 19, אבל במקור, בגלל הבנה הראשונים. אז יש שם 18 פעמים שם השם, וכל מה זה?
שבע ברכות.
תפילות עמידה מורכבת משבע ברכות. המעבר בין 18 ל-7, זה המזמור שבו נכנס לשבת. מזמור, יש, על פי קבלה שלנו רק מזמור, אוקיי, אבל קבלה שלנו ככה מזמור, אוקיי. עכשיו, מה קורה אחרי זה, אחרי שאומר את המזמור הזה, של השם יברך אותנו בשלום, לפני לחד עודי. אז לחד עודי הוא גם כן, אנחנו מכירים יפה את התקנה, זה התחבר עליו בצפת על ידי הקמץ, אז אז אומרים את אנא בכוח, מה זה? אנא בכוח, אני אומר דבר שאני לא מבין אותי, זה שם של מבית. מבית, אנחנו מכירים כמה שמות של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נוהגים לכנות אותם על שם המספור שלהם. איפה אנחנו נפגשים לזה?
ספירת
לידה. איפה?
תחילת העומר.
ביום, נכון, ביום מלכות הבדל. אבל ביום הכיפור, תפילת כהן גדול, אנא השם, אנא בשם, אז מה למעשה היה צריך להיות כתוב במחזור לפני זה?
שם של...
היה צריך להיות כתוב השם, כשכהן גדול כשהיה אומר אנא השם, אז הוא לא אמרת אני להשם, כיוון שאנחנו לא יודעים או לא רשאים לבטא את השם, אז אנחנו כאן כהן גדול היה אומר אנא, והיה אומר את שם השם. איזה שם השם זה בדיוק דיוק דיוק? היה זמן שלנו בישיבה פרק שמיני ביומה. השם הראש מדבר על אנא השם ואנא בשם. אז אצלנו מאוד כתוב אנא השם, אנא בשם כפר עליו. ואיפה הוא מזכיר בסוף את שם השם? כי ביום הזה יכפר עליכם, לפני השם תתארו. ומה יש בפיוט? מה משנה אתה אומר? נו, תגיד עכשיו, איך הנוסח של סדר העבודה? אפו היה מתכוון כנגד המברכים ואומר להם תתארו, תגידו לי פשט. פשט, פשט, יש לה מילים. מי זה הוא? אפו היה מתכוון כנגד המברכים?
בהמשך הפסוק.
מה?
בהמשך הפסוק, הוא היה מכוון את שם השם.
איזה שם השם הוא רק?
הוא היה שם, אמר השם שם.
כן.
תוך כדי שהוא היה אומר את זה, הם היו קוראים את שני החברים. ואז היה אומר, תתארו שזה
יפה. יפה המסך. הפייטן ביקש, פייטן כתוב מאוד כנראה אחד מהתנאים, ביקש לבטא, יש לו דבר שמשותף לשני צדדים. הכהן היה אומר, כי ביום הזה יכפר לפני השם, ובזמן שהיה אומר את המילה השם, והיא כוללת שם הוויה, העם היה משתחווה. ואז הוא אומר, והכהנים והעם, אלא שהחזן האשכנזים, והכהנים, כשהיו שומעים את השם, היו קוראים משתחווים. והוא, כל עוד שהוא היה אומר השם, הם היו משתחווים. וכשהם היו קוראים, אמרו להשתחוות, אז הוא היה מסיים, הרי הוא אמר, לפני השם תתארו. אז הוא היה מתכוון, הוא היה אומר כל הזמן את מסלסל בשם השם, הם היו אומרים ברוך שם, מה זה ברוך שם?
ברוך השם
של... ברוך שם זה ברוך הוא ברוך שמו שלנו במקדש. במקדש כל זמן שהיו מסכים בשם השם, היו אומרים ברוך שם כל מה שאתה לא נופל. זה כאילו העניין שלהם, כאן המקל העבדה. אז הוא היה מתכוון מסלסל, ואם היו אומרים משתחוות, אז הוא היה מסיים את הפסוק תתארו. מה כמה נרוויח בזה? הוא הרוויח בזה קודם כל שהוא אמר פסוק, והיה כאין איחולים. לפני השם תתארו, זה הבטחת הפסוק. כשהם היו משתחווים, והיו קמים, אז הכהן אומר להם, תתארו. המעשה הזה שעשיתם עכשיו, שהשתחוויתם ביום הכיפורים, זה סימן לטהרה שלכם. זה מה שכתוב, הכהן מתכוון ללמוד את השם כנגד המברכים, ואומר להם, הוא אומר לעצמו את הפסוק, אלא הפייטן אמר, הוא אומר להם, כי תתארו, זה בגוף שני. אתם תתארו בזה, זאת אומרת, תזכו לכך שתגיע לכם טהרה. הם גם אומרים, כן, אני אשם. אז זאת אומרת ששם השם, והרמב"ם במורה נבוכים, מדגיש את הרגשה יתרה. כשאומרים שם של מ"ב, אין הכוונה שזה צירוף אותיות שיש בו 42 אותיות. זה לא ככה. זה תוכן! זאת אומרת, זה משפט בין 42 מילים שמבטא רעיון של שלטון השם בעולם.
כאן הביקור?
בבקשה?
דן הביקור?
כן. ויש גם שם של עין בית. עין בית שם של 72. אנחנו מגיעים שם מספרים מיוחדים. מדיברת בם! 42. אז שם אומר הרמב"ם, שם של עין בית, אל תחשוב הרמב"ם שם מאוד מאוד תקיף. אל תחשוב שזה מין נוסחה כזאת ש... סקופות שילדים בשכונה ממציאים שפה. אני מדברים על היפוכותיות, כל מיני מילים כאלה, מוסכמות רק על ידי החבר'ה. זה מעשה ילדים. אין המילים הללו, אין האותיות הללו, זה לא מרכיב איזה רעיון שרק אתה ואני יודעים אותו. זה רעיון שמובע במילים, וזה מה שנקרא שם של מ"ב ושם של ע"ב.
לפי זה איך אנחנו יכולים לבטא, כאילו להגיד בכלל את האדם בכוח?
לכן אתה רואה, מלמד אנה בכוח, יש לו שתי הוראות. הורה אחת יחיד גאה לעמך, כמו שאמרתי שבתנו, אנחנו מיד נקרא היום, במזדמנו נוספת, נקרא את המילים, נפרש אותם, יש להם תוכן, זה תפילה על עם ישראל, תפילה על הקדוש ברוך הוא. הרמב"ם בהתחלה, בפתיחה למורה נבוכים, פותח בפסוק במשלי. במשלי כתוב, תפוחי זהב במסקיות הכסף, דבר דבור על אופניו. תגיד שם. אומר הרמב"ם, תפוחי זהב, תפוח זהב זה גוש של זהב. תפוח. מסקית, מה זה מסקית? מסכים זה אוצר, מסכים זה דבר יקר הערב, שהוא בנוי מכסף, והוא לא פלטה, הוא לא משהו יצור, אלא משהו שבנוי במעשה אומנות שיש לו חורים. אז אני בונה לעצמי איזה קופסה, או איזה מעטה, שהוא לא סגור, יש לו כסף, והכסף הזה יש לו כל מיני קישוטים. יש לי בבית קופסה בסמים כזו. כולם מבינים שזה קופסה בסמים, אם זה פלטה, מה אתה מריח? אז אתה מחזיק ביד מיני קופסה, שיש לה נקבים, יש לה כל מיני חיטובים, אתה מריח, אז הריח בוקע מבין החיתומים הללו של הכסף. תפוחי זהב ומסקיות הכסף. רוצה לומר, אני מחזיק בידיי, זה הפשט הפשוט במשלי, אני מחזיק בידיי איזה מבנה של קופשה כזאת, שהיא לא אטומה. היא שם, ובתוכה יש גוש של זהב. עכשיו, המשחק של גוש הזהב ביחס אל הכסף, זה דבר יותר מאוד. אמר שלמה, תפוחי זהב ומסקיות הכסף, תפוח זהב שנמצא בתוך המסקיות, דבר דבור על אופניו. עכשיו, אומר משהו, ואתה אומר אותו בעברית ברית ברורה, אתה אומר אותו בקול טוב, אתה אומר אותו בקצב המחאי, אתה נהנה. ממה אתה נהנה? אתה נהנה גם מן הדברים שנהנו, ואתה נהנה גם מהצורה שבה נהנו. מה זה דבר דבור על אופניו? כשאני בא אליך ומבקש ממך, או לא, תרצה לי איך היה הפיגוע פלואים, תרצה לי נוסחה אטומית, אז אם אתה פותח ואתה אומר, ואתה אומר את זה במילים בהירות, ואתה אומר את זה בקול קצור, דבר דבור על אופניו. נבח עכשיו, כשאתה תופס אנשים שעת הפיגוע, אז הוא מבלבל, הוא אומר, הוא בא, הוא ענף, ראיתי אותו, בצדק, הוא מבולבל, אז דבריו לא ערוכים. ומולבל, אז אני לא מבין, אני מבין אותו, אבל אני יודע מה הוא עשה. דבר דבור על אופניו, דבר שאתה מסביר אותו, אתה אומר אותו בצורה מהירה, אתה, יש לו הקדמה, יש לו חתימה, יש לו מילים מהירות, יופי. אמר שלמה, מי שמסוגל לנסח דברים, דבר דבור על אופניו, זה דומה לתפוח זהב במסקית הכסף. והרמב"ם דייק. למעשה, מה המתכת היותר יקרה פה? והזהב. ואדם הופיע כאילו, אבל עצם זה דרגה נמוכה יותר, אבל היא שומרת עליו. אז אם אתה לא מבין, אז אתה נהנה רק מסכית הכסף, יופי. אבל אם אתה מבין, אתה מבין שגם המשחק של המתכות, המשחק של זהב וכסף, זה, אמרת, למעשה רטוריקה, הדברים כאלה הם דברים חיצוניים. אבל אם אתה יודע להסביר את זה טוב, אז אני מבין לך טוב יותר את התוכן הפנימי. אז אני מסביר את זה טוב את התפוח הזה. הרמב"ם מתייחס במשל הזה לכל דברי הנבואה. אמרת איזה משפט, אמרת קצב, אמרת מילים, אז אני נהנה מצורת הרצאת הדברים, ואני נהנה גם מהמסר שיש לך בדבר הזה. אמר הרמב"ם, אתה פוחי זהב במסקנות הקצב, זאת אומרת זה כשהדברים הללו מורכבים, או, פאק. הרמב"ם אמר שזה נוסחה של הנבואה, וזה נוסחה של דברי חז"ל, וזה נוסחה של... אז אנא בכוח, נא גיבור, אני יכול להגיד לי, אני מגביר את זה. אבל זה רק מסכים כסף, זה רק המסגרת. אני מצפה לומר מה אתה רומז לי בדבר הזה. ואם אני מצליח לבטא את עצמי, טוב, אז נתקיים הדבר הזה, שאתה פה עזר במסכים את הכסף. כל ענייני המסגורים הם עטופים בצורה יפה. ואתה מפשוט, אתה מקבל לך מילה, המילה בבוגרה, התקופה המסוברת, אתה יכול לפעמים לקחת בנייר איתו, למעשה אתה מקלף את הנייר, אז מה זה אומר לך שלך? אבל כשאתה מביא את זה מסודר עם אריזנה, הביאו כך. משלי החוכמה, נשאלים הדברים פנימיים, פנויים בצורה כזאת, שגם התורה החיצונית שלהם. לכן כשאנחנו נשאלה בכוח מקבל בתוכו שם, אבל אולי מקבל בתוכו גם שם עם מסר, אבל צורת ההסבר היא יפה. יש פה איזה כתיפה, יש פה גם חרוז, זאת אומרת, יש פה גם הסממן החיצוני הלשוני, אבל יש לו גם את ה... רעיון החיובי שיש לדבר הזה. אז אם אני יוצא מתוך הנחה שיש קבוצה של מילים שהסדר שבהם, שהרמז שבהם רומז לי למעשה בראשית, וכאן אני מגיע למושג נוסף, יש בעולם המסתורין הזה יש שני מושגים שהגמרא עצמה במסכת ראייה משתמשת בו. אחד זה מעשה בראשית ואחד זה מעשה בהרכבה. מעשה בראשית אמורה להיות הנוסחה שעסוקה בבריאת העולם. ויאמר, באיזה שפה הוא אמר? באיוב. אנחנו בצבא. איזה שפה כזאת לא מדבר. אותה אמירה שכתוצאה ממנה נוצרה יבשה. אותה אמירה, אותו נוסחה שכתוצאה ממנה נבראו בעלי חיים.
זה התורה?
מעשה בראשית זה מנוסחה כזאת, אמירתה בידי הקדוש ברוך הוא ברא עולם. תגיד אתה שלוש פעמים מי יהוא, מי יהוא. תגיד עשר פעמים. ירקיע בתוך המים, תראה בישר. זה ברור שהתורה מדברת פה במילים מסתרות. נכון שאתה מבין את כל המילים. אז יש מה שנקרא מעשה בראשית, ויש מה שנקרא מעשה מרכבה. מה אני יודע על המילה בראשית? שהיה תוהו ובוהו, ומתוך התוהו ובוהו הזה נעשה עולם. וזה נקרא מעשה בראשית. המעשה שבעקבותיו הפך העולם שלנו להיות עולם כפי שאנחנו מכירים אותו. מה היה לפני זה? הקדוש ברוך הוא במעשה מרכבה. אני כבר פעם אחת דיברנו על זה. איך נולד המושג הזה מעשים ברכבה? שהיום הוא שם נרדה לכל מיני ענייני סוד וענייני מסתורים. אז אין לכם טענה, אחי,
תזכר לי נערבה.
עוד פעם, עוד פעם.
תזכר שהיה נערבה ולא הייתה השתתפות?
לא, נכון. אבל איפה זה כתוב על קנה?
במקדש?
איפה?
במקדש?
המקדש הוא איך הוא אמר ברכבה, אבל איפה זה כתוב?
מוכר הקרובה.
עוד פעם?
מוכר הקרובה.
זה נכון, אבל המילה מרכבה. כתוב מרכבה, לא כתוב מרכבה.
בדברי הימים של דוד אבינו
שם. אתה כן זוכר. בדברי הימים על פרק כ"ה, שם מסופר על סט התוכניות שדוד העביר לשלמה. דוד התכונן לבנות את המקדש. הוא מביא אותו את כל מיני הכנות. וכשהכל היה מוכן, אמר הקדוש ברוך הוא, סטופ, אתה לא בונה. אז דוד אמר, אוקיי, אני מעביר את הכל לשלמה. שם בדברי הימים א' פרק כ"ה, אין פה תנ"ך, אנחנו קוראים לזה, תבדקו אחריו. תבדקו אחריו. אז שם כתוב, הוא לתדמין המרכבה אל העניין. זאת אומרת, התנ"ך מכיר בזה שבמסגרת מה שאמרת המקדש, שבמסגרת המקדש הוא הביא גם תוכנית איך בונים, תדמין המרכבה. זה קצת אנחנו נעשיתי טיפה להבין, אז אמרתם בצדר שהוא רוכב, על מה הוא רוכב? אמרת יושב הקרובים, בירקב על קרוב ביעוף, לפי מיוחד או שמועד בית דרך הקרובים. כשאנחנו נתנו לתנו את מראית הקרובים, אתם לא יודעים במבט לנו, הגעת פה לדעת צריכת. מקווה שהגיעו את הבלבן הזה. התבדקו שמדף צדיקי יש ציור, ציור בדברי הרשב"ם, שמתאר את הכרובים. כתוב שם, הכרובים נושאי כנפיים למעלה, אז כרוב אחד הוא ככה. הכרוב השני מקביל לו ככה. והכנפיים שלהם מתגשות. מה קורה כשנפגעת? דמות כזאת לגמול, אז פה יש איזה מקום לשבת. כן, הכרובים פה עושה לצנק בירקב על כרוב, הכזאת ברוך הוא כאילו אוכל, הכרובים הללו פה עושה כנפיים בצורה כזאת, וזה שוחחים בחנפם על הכפות. כאן היה ארון. תתניקו שם בציור בגמרא. אז, ואז כאילו נוצר מושב, והם קרובים, יש להם כנפיים, אז הם יכולים להתרומם. זה פירוע מילים תמיד המרכבה. כשדוד העביר לשלמה, הוא העביר לו שרטוט כזה, איך לבנות את המרכבה הזאת. כל מה שקשור למערכת האלוקות, כל מה שקשור למה שיש בעולם לפני בריאתו, זה נקרא מעשה מרכבה. כך זה ברמב״ם בהלכות יסודי התורה, שאומר זה תמיד העלה, זה תמיד הרכבה וכולי. אז הבחינה הזאת של מעשה מרכבה, יש לה גם ניסוח מילולי, לא מילולי, לא יודע מה. אבל מעשה בראשית כתוב באש וכוח. איך זה כתוב? זה אני לא יודע. נו, עכשיו אני חוזר לקבלת שבת. מה קרה עם כניסת השבת? וירא אלוקים את כל אשר עשה. עשה עדיין מעשה בראשית. והנה טוב מאוד. הגושפנקה, החתימה. אתם מבינים משהו בציור? אני לא. אבל אני יודע שצייר שגומר, אבל גומר גומר פיניש גמור את הציור, הוא חותם את שמו. החתימה של הצייר זה נותן לה, לתמונה, זה נותן לעבודה את החתימה. דיין הוא חתום על זה, זה זה סימן שהוא זהה עם הממלכה הזאת. אנא בכוח זה חתימה של הקדוש. אבל זה לא נשאר. הטבח זה חתימה של הקדוש ברוך הוא, אבל בשם אל, בשם מושאל, סידונים. אתה לא רואה, אבל סך הכל הנה החתימה של הקדוש. זה מס. אז כיוון שהבריאה הסתיימה, ביר אלוקים את כל אשר עשה מיני טוב מאוד, מה כמובן פה בולט מאוד, כל אחד מבני היצירה הוא מיני טוב. יום השישי, כשהכל מסתיים, היה מיני טוב מאוד, ואז בא החתימה. וזה היסוד של הענה בכוח. הענה בכוח שאומרים לבני לך דודים, אמרת שישה מזמורים כנגד ששת ימי המעשה, אמרת את המזמור שכולל בתוכו גם את תפילת 18 וגם את תפילת שבת, החיור שלהם, אנא בכוח. אולי לכם נותנים אותו בלחש, כי זה סוף, כי לא כולם מבינים מה זה. אבל אנא בכוח זה חתימה של סיום מעשה בראשית. אותו מעשה בראשית שלא אנחנו מדברים. אז ממילא, אנחנו עכשיו צריכים ליישר או לדון לצד שלנו. למה זה מופיע פה? אבל על כל פנים אתה מבין שאנה בפועל תפילה של קנאים. גם נחוניה בן הקנא אמרנו שהוא רבו של רבי ישמעאל, תחת המידון של רבי ישמעאל. הוא שם בחבורה הזאת, וזה חלק מהשודות שנוצרו מפה לאור מתקופת העניין. הם אמרו ענה בכוח, הרבה נמצא הראשי תיבות האלה ואת כל הדברים האלה, הם מבטאים את השוד של הדבר, והם מופיעים כביטוי של מעשה בראשית. לכן הוא מופיע במקום שהוא מופיע. אם אתה יודע לפענח את הראשי תיבות האלה, אז אתה למעשה יודע לבוא עולם. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים את זה,